כבר סיפור כזה, אבל אני לא יודע עד כמה הוא אמיתי, מין אנקדוטה כזאת היסטורית. אבל ככה מסופר, שפעם אחת הלך נפוליאון ברחובות פריז, ופתאום הוא רואה שיש איזשהו בית אחד שבו יושבים אנשים ובוכים ומין יעלות כאלה, מצטערים מאוד. נפוליאון שלח אחד הגנרלים שלו לשאול מה קרה, למה הם בוכים. חוזר הגנרל ואומר, אלו שיושבים בבית הזה בוכים הם יהודים, והם בוכים בגלל שנחרב להם בית המקדש. אז נפוליאון אמר, מתי נחרב? הם לא ידעו, הגנרל לא יודע, אומר, תלך תשאל אותם, מי עשה את זה ומתי? חזר גנרל ואומר, זה היה לפני 2000 שנה, וזה היה טיטוס. נפוליאון היה מאוד מופתע, ואומר, ומאז הם בוכים? כן, בוכים. כל 9 באב, היום זה 9 באב. אז הוא אמר, משפט מפורסם הזה שלו, שעם גדול כזה שזוכר את התולדות חייו, את בית מקדשו, 2000 שנה, ודאי יזכה שבית המקדש שלו ייבנה מחדש. ככה מסופר. אני לא יודע כמה הסיפור הזה אמיתי וכמה הוא משקף את האמת ההיסטורית. דבר אחד ברור לי, שמבחינת התוכן, מבחינת רעיון, הסיפור הזה הוא לא אמיתי ולא נכון. זאת תפיסת עולם לא יהודית, מה שהציג נפוליאון. הוא חשב שאיזה עם מיוחד אנחנו, זוכרים את היסטוריה שלנו 2000 שנה, ועד היום אנחנו מציינים אותה. וזה ודאי לא נכון. יהדות זה לא מוזיאון, ואנחנו לא זוכרים את היסטוריה שלנו כל כך הרבה זמן, ואנחנו ואנחנו עכשיו עד היום קשורים למה שהיה. מה שהיה היה, מה יש לזכור? גם כל החגים האחרים שלנו אנחנו לא זוכרים אותם, והיום אנחנו מציינים, כן? אנחנו זוכרים את שלפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים. איזה דבר גדול, ומאז אנחנו זוכרים. אין לזה שום משמעות. מאן דהוי הוי, בית המקדש נחרב, ולכן צריך ללכת לפי הכלל הידוע, אין בוכים על חלב שנחרב. אז הוא נחלב. הרי כל העניין הוא זה שלא זה שבית המקדש נחרב. זה ודאי אירוע מצער, ודאי אנחנו מאוד עצובים שזה היה, אבל זה בסדר. כבר נשבר, הוא כבר נחרב, נגמר הסיפור. מה יש היום לבכות עליו? הוא כבר לא קיים. בעיה היא אחרת לגמרי. בעיה היא לא מה שהיה, אלא מה שנמצא ומה שקיים היום, כעת. בעיה היא שבית המקדש לא נבנה היום. על זה אנחנו בוכים. לא כמו שאצל גויים הם מציינים כל אירוע שלהם, שם אני יודע, בצרפת, אם זה נפוליאון, אז הוא 14 ליולי, ככה הם מציינים את זה, יום גדול שלהם שם, נפילת בסטיל. נו ומה? נפלה בסטיל, אבל הם זוכרים עד היום, והם כל יום מציינים את זה. לנו אין לזה שום משמעות. המשמעות האחת ויחידה זה מה קורה איתנו היום, למה בית המקדש לא נבנה היום. וכמו שאומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא יחריבו. הדור הזה הוא זה שהחריב בית המקדש. זאת אומרת שאילו היה בית המקדש קיים היום, במציאות הנוכחית, כמו שאנחנו חיים, יוצא שהוא היה נחרב היום. ועל זה יש לפקוד. על זה ודאי צריך מאוד מאוד להצטער. יש גרסאות שונות, יש מקום אחד שאומר, כאילו נחרב בימיו, בית המקדש שלא נבנה בימיו באותו דור, הוא כאילו נחרב בימיו, ויש גרסה יותר חריפה, יותר קשה לנו, זה מה שאצלכם מופיע במקור אחת, אומר פה התלמוד ירושלמי מסכת יומא, אומרים ארו ארו עד היסוד בה, אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו, מעלין עליו כאילו הוא, דיין אותו הדור, הוא יחריבו. ואנחנו מנסים היום להבין, ננסה היום בשיעור הזה להבין, אז כיצד אנחנו היום מחריבים את בית המקדש שלנו? מה אנחנו עושים היום? מה קורה לנו היום שאנחנו היום מחריבים אותו? זאת השאלה. ועל זה ודאי ראוי להצטער וראוי לבכות. אמנם, לפני שאנחנו ניגע בכמה נקודות שהם גורמים לעניות דעתי את החורבן הבית היום, רציתי בכל אופן ללמד זכות על עם ישראל גם במצב כזה שאנחנו עברנו הרבה ניסיונות בזמן האחרון, במיוחד בשנה האחרונה. וניסיונות היו כאלה שאילו זה היה מתרחש לפני כמה מאות שנים אחורה, אני חושב שהייתה מזמן פורצת מלחמת אחים. היה בינינו מאוד מאוד, הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד בעיה. ואנחנו עמדנו בניסיון הזה. עברנו אותו ולא פרצה מלחמה. מלחמת אחים. וזה דבר גדול, זאת התקדמות בלתי רגילה לעומת מה שהיה לפני שנים הקודמות, וקל וחומר מה שהיה בזמן בית המקדש. אבל מצד שני, אכן, בית לא נבנה. עדיין. סימן שיש משהו שמעכב. כדי להבין מה הדבר הזה שמעכב, אני רוצה להזכיר לכם את הסיפור על גמרא במסכת גיטין, שמספרת על אותם סיבות שגרמו לחורבן בית המקדש, ואחת הסיבות הללו הם סיפור על קמצא ובר קמצא. כזכור, גמרא מספרת על כך שהיה בעל הבית, שהזמין את מישהו לבוא אליו, ובא בטעות מישהו אחר, שקראו לו בר קמצא. אגב, איך קראו לבעל הבית? לא כתוב. נכון. אמת? אמת. אנחנו לא יודעים מי זה בעל הבית. הוא מזמין את, במקום קמצא, הזמין את בר קמצא. ואז בר קמצא... התברר שזה לא האדם הנכון, הוא זורק אותו מהבית, ואז בר קמצא אומר שהחכמים לא מחו, וככה זה ביזו אותו, אז הוא מביא את רומאים, והרומאים מחריבים בית המקדש. בסיפור הידוע הזה, שאלה כאן שמתעוררת, זה מדוע חז"ל אמרו שבגלל קמצא ובר קמצא נחרב הבית?
למה נשים את קמצא?
כן. הרי מה תפקידו שם של קמצא? הוא בכלל לא היה נוכח בכל הסיפור הזה. אולי הוא בכלל לא היה בירושלים באותה תקופה. אולי היה במדינת הים. הוא ודאי לא היה חלק בוויכוח וחלק בכל המחלוקת הזאת. מי שהיה שם אשם זה בעל הבית ובר קמצא. אבל מה קמצא? מה אשמתו? מה הוא עשה? זאת השאלה העיקרית. ואכן חז"ל עומדים וכל מילה שהם כותבים כמובן היא מלאת משמעות והכל מאוד מדויק והם לא אמרו בגלל בר קמצא נחרב בית המקדש, אלא קמצא ובר קמצא. סימן שהיה משהו בקמצא עצמו שהוא היה סיבה לחורבן הבית. בקמצא עצמו. מה הייתה הבעיה שם? מה הוא עשה? תשובה לשאלה הזאת תמונה בשמו של קמצא. קמצא זה כמו מילה, כמו קמץ, קומץ, קמצן. זה משהו שהוא קטן, מצומצם, סגור. כן? זאת אומרת, משהו שהוא לא מתפשט, אלא רק שייך לגבול, לקבוצה קטנה. כן? כמו שאנחנו אומרים, האצבע הזאת נקראת קמיצה. למה קמיצה? כי זאת הייתה עבודה קשה שבבית המקדש, זאת אומרת, הייתה אחת העבודות הכי קשות בבית המקדש, לכהן, כשהוא היה לוקח את קטורת, להקטיר קטורת, אז היה צריך להביא, שקטורת תהיה בדיוק עד האצבע הזאת. מגיע קטורת, כן, כשהוא לוקח, זה לא יותר מזה, זאת אומרת, האצבע הזאת הייתה מנקה, והזרת הייתה מנקה, אבל לא יותר ולא פחות, זאת אומרת, בדיוק עד כאן. דבר הזה הוא נקרא קמיצה, כן? היא מצמצמת, היא גובלת את הכמות מסוימת של חומר. אז זה נקרא קמיצה. או למשל, קמצן, כן? שהוא מקמץ, הוא לוקח, כן? זה... או קמץ, כן? בדקדוק. או כמו שאומרים בחדשות, כן? כשיש הפגנה המונית של ימין בכיכר מלכי ישראל, ההפגנה הזאת נקראת קומץ מתנחלים, נכון? אז זה המשמעות של קומץ. מסביר מהר"ל, אז מה הייתה הבעיה של קמצא? אצלכם במקור 2 בספר נצח ישראל מסביר מהר"ל ככה: ויש לך להתבונן מה עשה קמצא ומה פישו, מה חטאו, שאמר עליו על ידי קמצא חרב ירושלים. אבל יש לך לדעת כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, והדרך המקום שיש בו שנאת חינם שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. זאת אומרת שאהבה הייתה בין בעל הבית לקמצא, וזה היה הלשון של הגמרא, כן, שהוא היה רחים קמצא ובעל דבביה בר קמצא. זאת אומרת, בר דבביה זה השונא, זה הבעל מחלוקת איתו, ורחים זה שהוא אהב אותו, קראו לו קמצא. אז הוא אהב את קמצא, וקמצא אהב אותו, אבל האהבה ביניהם היא הייתה אהבה, אם היום אפשר להגיד בנוסח כזה, כאילו הייתה אהבה מפלגתית. הוא אהב את קמצא, אהב את בעל הבית, בעל הבית אהב אותו, לא בגלל שיש ביניהם קשר טוב, אלא בגלל, כמו שאמרת נכון, אינטרסים מסוימים, משהו משותף ביניהם. כמו שיש אנשים שהם אוהבים רק אותם, אנשים שהם שייכים לחוג שלהם, כן? למפלגה שלהם, שהם משלנו, שהם ימנים כמונו, או מתנחלים כמונו, או ספרדים כמונו, או אשכנזים כמונו, או שמאלנים כמונו. הם כמונו. ואני אוהב כל מישהו ששייך למשהו שאני מייצג אותו, משהו שאני מאמין בו, מה שאני חושב שהוא טוב. ואילו השאר הם גם טובים. יש מין אהבה כזאת שאתה אוהב מישהו וזה בא כנגד מישהו אחר. כמו שיש אנשים שכל עולמם הם מחלקים למכבי תל אביב ואני יודע, פועל כפר סבא. זה כל עולמם. או שאתה שייך לזה, או שאתה שייך לזה. ומי שלא זה ולא זה, אז הוא בכלל לא בן אדם, כן? הוא לא משחק, הוא לא במגרש. אז גם ככה, כן. אתה ימני או שאתה שמאלני. מי אתה? מי אתה? אתה ימני או אתה שמאלני? ואם אתה לא שייך לו זה לזה, איך יכול להיות? אין דבר כזה. אנחנו צוחקים על פועל כפר סבא ומכבי פתח תקווה, לא יודע משהו או להפך, אבל זה מצחיק לנו, כן, שאתה מחייב, או, אבל ימין לשמאל, אז אתם חושבים, רגע, אבל באמת, מה הוא? אבל באמת, איך יכול להיות אחרת? או שאתה ספרדי, או שאתה אשכנזי, מה יכול להיות אחרת? או, נכון? היד עוד נמצא שם תימני. אתם מבינים? אבל החלוקות, כל החלוקות הללו, זה חלוקות שהן לא אבסולוטיות. יש, כן, כמו שאתה חי, אתה גר בשכונה הזאת, או ברחוב הזה, או בבניין הזה, או אתה הולך עם זה, זה חלוקה, יש כל מיני חלוקות. אבל זה לא חלוקה מהותית, שאתה על פיה מתייחס לעם שלך. יש כאלה שהוא אוהב רק אנשים שהם משלנו, רק כמוהו. וכנגד אחרים, כן? וזאת טעות, כן? זאת אהבה הקמצית. אהבת הקמצה, שאתה אהבה מפלגתית, כן? נכון. אבל פה אנחנו מחפשים ריבותה, פה אנחנו מחפשים, מה החידוש? החידוש הוא זה, זה שכולם אשמים זה ברור, אבל מה השם קמצא? זה לא ברור. נכון, לכן כתוב, אתה צודק, גם אחרים אשמים, אבל כל אחד אשם, אנחנו מוצאים למה הוא אשם. זה בגלל שזה זרק את בן אדם הזה מהבית, זה הבעל הבית. בר קמצא אשם בזה שהוא הלשין. חכמים שלא מיחו, הרב יוחנן בן אבקולס, הרב זכריה בן אבקולס, על זה שהוא היה אנוינטן. לכל אחת יש סיבה ברורה מה הוא עשה. דבר אחד שהוא לא ברור, זה מה עשה, מה השם קמצא. ומהר"ל בא להסביר לנו מהו השם, הוא השם שהוא אהב אנשים כמוהו, אנשים שהם מתאימים להשקפת עולמם, שהם באים לחלוק על יהודים אחרים. הוא לא שנא, לא, לכאורה, הוא לא שנא, הוא אהב. אבל זאת הייתה אהבה עצמה שלו, כמו ששנאת חינם החריבה את בית המקדש, ככה גם אהבה המפלגתית או מגזרית, אהבה המגזרית הזאת, אהבת הקמצא, היא גם החריבה בית המקדש. זה דבר שהייתה סיבה לפי חז"ל שבית המקדש שלנו נחרב, לא רק זה שאתה שונא מישהו, אלא זה שאתה אוהב מישהו כנגד אחרים. כן, בבקשה. כן, לא, אבל היה יותר, תפקיד יותר משמעותי זה היה לבר קמצא ולקמצא. לכן הוא נקרא בר, שזה לא כמו בן, אלא כמו בר מצווה, כן? שהוא מאוד מאוד נמצא בתוך המחלוקת. אבל גם הוא היה חלק ממחלוקת. אז קמצא, בגלל שהוא היה שייך לקבוצות שהיו אז בעם ישראל. כמו שיש היום קבוצות, ואדם מזהה את כולו, כל עולמו, זה שהוא רואה את עצמו ימני ודתי-לאומי. ימני ודתי-לאומי. וכל מישהו שהוא לא כמוהו, אז יש איזה מין, מין יחס כזה, אני לא אגיד סלחני, כן, ולא נגיד זלזול, אבל זה רמה פחות גבוהה ממה שאתה, כי אתה, ברור שאתה צודק, והם לא. אז יש מעין תפיסה של התנסות מעל יהודים אחרים. למה? נכון. נכון. באמת, באמת זה לכאורה ככה נראה ש...
מה זה קמצא? קמצא, אם הוא היה בעל הבית, הוא היה נוהג אותו דבר.
כן, נכון.
אז הוא מייצג את החלוקה הזאת של מה שבעל הבית עשה, זה קמצא היה עושה בדיוק אותו דבר.
כן, יכול להיות. יכול להיות, אבל אני חושב, כן, אפשר, זה הסבר טוב, אבל אני רוצה, סליחה, אבל אני רוצה בכל אופן להסביר את זה קצת אחרת. אני רוצה ללכת לכיוון, כמו שמהר"ל מנסה להסביר את זה, והוא מסביר את דברי חכמים בצורה כזאת, שהוא אומר, לא, זה לא שהחכמים היה להם תפקיד יותר גדול בחורבן הבית, או לבעל הבית היה יותר, תפקיד יותר גדול. חכמים עומדים יותר עמוק. מה יותר עמוק? יותר עמוק זה לנסות להבין מה השורש של התנהגות של חכמים, מה השורש של התנהגות בעל הבית. והשורש הזה זאת החלוקה לתפקידים, למגזרים הללו. אבל אני חושב, אני רואה שיש הרבה שאלות, והרבה אנשים רוצים לשאול שאלות, אבל אני רוצה להגיד לכם שאנחנו קצת יכולים להיתקע פה בשאלות, ושיעור הזה, אז עוד רגע אחת, סליחה, השיעור הזה הוא לא נועד, כמו שאנחנו בדרך כלל לומדים יום-יום, כשאנחנו מתדיינים בזמן השיעורים. השיעור הזה הוא שיעור כללי. לכן אני לא רוצה עכשיו שאלות, אלא אם יישארו שאלות לקראת סוף השיעור, אז אולי אם יהיה לנו קצת זמן, אנחנו ניתן לזה כמה דקות לסוף השיעור. כן, אני לא רואה את ה... כן. כן, אז אולי שמישהו ייתן לי שעון. כן. גם שלי, גם אני ככה עושה. כן, אני בכוונה מקדים את שלי. טוב, זהו, אז אנחנו ממשיכים. אז אומר מהר"ל במקור 2, נמשיך לקרוא, כן? אז אומר, עכשיו שורה מודגשת במקור 2. וזאת האהבה עצמה, תודה רבה. האהבה הזאת עצמה הוא באמת חילוק ופירוד ומחלוקת כמו השנאה. מה זאת אומרת שאהבה היא כמו השנאה? זאת אומרת שכמו ששנאה החריבה את בית המקדש, ככה גם אהבה שכזאת היא גם מחריבה בית המקדש. כשאתה אוהב מישהו על בסיס השייכות אתנית או דתית או פוליטית או כלשהי, האהבה הזאת היא כמו שנאה שמחריבה את בית המקדש. ולפיכך, האוהב הזה נקרא קמצא, שאין התקשרות זה, רק כדי לחלוט על אחרים. והנה הפירוד וחילוק. כן, פירוד וחילוק נאמר על המתחברים, להיות אוהבים זה על, 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 על זה הדרך. ולכך נקרא בעל המחלוקת בר קמצא, שיש בו מחלוקת ביותר, והוא יותר גרוע. ומי שלא היה בו המחלוקת, רק שהיה מתחבר אל מי שהיה בעל מחלוקת, נקרא קמצא. זאת אומרת, שזה בעצם הרעיון של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה כשאתה שונא מישהו לא בגלל שהוא עשה לך משהו רע, אלא בגלל שהוא שייך לקבוצה כלשהי. למשל, אסור לשנוא בן אדם. כל בן אדם, כל יהודי, אסור לשנוא. אלא אם כן יש תנאים מיוחדים, יוצא דופן, שמותר במקרה כזה וזה לשנוא, למשל מישהו שהוא קיבל, שנתנו לו תוכחה והוא לא קיבל אותה. אבל תוכחה ממשית, לא שאתה צעקת לו שם משהו שם, איזושהי מילות גנאי, אלא ממש תוכחה, והוא לא קיבל. זה אחד התנאים לאפשרות לשנוא, אבל בגדול, באופן כללי, אסור לשנוא בני אדם. ועכשיו, יש כאן מישהו שעשה לך משהו רע, ואתה שונא אותו, לא יכול לסבול אותו. לא שזה מותר, אבל שנאה הזאת היא לא נקראת שנאת חינם. זאת שנאה, שנאה רגילה, כששונאים מישהו. אבל יש סוג של שנאה שנקרא שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? זה שכשאתה שונא אותו לא באופן אישי, אלא בגלל שהוא שייך לקבוצה מסוימת. אדם שהוא אומר, אני לא יכול לסבול, אני יודע, שמאלנים, תל אביבים, חרדים, חסידים. מה? כשאני לא יכול לסבול קבוצה, אז כבר לא משנה, יש מישהו בתוך קבוצה שהוא פגע בך, שהוא העליב אותך, שיש הצדקה לך על השנאה הזאת, זה לא משנה בכלל. עצם השנאה שלך לקבוצה היא נקראת שנאת חינם. ויחס לא אישי. ותיקון לשנאת חינם, אפשר ללמוד אותו, בכל אופן, אני לעצמי למדתי את התיקון הזה הכי הרבה מנאצים, יימח שמם. נאצים הם היו אנשים מאוד מאוד עקרוניים, כידוע. הם התייחסו לעם ישראל בצורה כזאת שאנחנו בדיוק עכשיו מלמדים עליה. הם אף פעם לא חילקו יהודים לטובים ולרעים. כולם היו בשבילם שווים. כולם אותו דבר. יכולת להיות דתי או חילוני, שומר שבת, לא שומר, שמאלני, ימני, זה בכלל עשיר, עני. זה לא שיחק תפקיד. יחס כללי, יחס גלובלי. אז איך יכול להיות שיכולה להיות שנאה יותר גדולה מאהבה? אז אני הבנתי שצריכים ללמוד מהם את האהבה, שאני אהיה מסוגל להתייחס לעם שלי לא פחות ממה שהם ידעו להתייחס לעם שלי. לא יכול להיות שהם כל כך עקרוניים בשנאה, ואני אהיה כל כך לא עקרוני באהבה שלי. ודאי, אני צריך ללמוד מהם עומק האהבה, ועומק העיקרון, ועומק ההתפשטות של האהבה שלי, לא פחות מהם. ולכן, ואיך הרעיון הזה עלה בדעתי? זה קרה לפני הרבה שנים, אתה יודע, אולי כמעט 30 שנה. יום אחד ניקסתי על איזשהו יהודי שפגע בי ועשה לי כל מיני צרות, ואני מאוד מאוד קסתי עליו. אז בליבי קיללתי אותו. כאילו אמרתי שהוא רשע והוא זה, ולא יודע שם מה עוד אמרתי אולי. מאוד מאוד כעסתי עליו. ופתאום בדמיוני אני הרגשתי שכביכול מישהו עומד מאחורי כתף שלי ואומר לי, נכון, אתה צודק. ואני מסובב את הראש ואומר, וחושב כאילו מי הוא זה שיכול להגיד לי דבר הזה. ואני רואה בעיני רוחי שעומד שם אייכמן, יימח שמו. הוא אומר לי, נכון, אתה צודק. שימות. אז אני עדיין כועס, ועדיין זה, אני אומר, לא, לא, אבל תראה, תראה מה הוא עשה לי, תראה, וזה, וגם, וזה, נכון, נכון, אתה צודק, נכון, באמת, לא בן אדם, תת אדם, צריך לשרוף אותו, כשאני הבנתי מה הולך פה, כל כך הזדעזעתי בליבי, שאני אמרתי לעצמי, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, אבל אני אשתדל בכל חיי, אף פעם לא להוציא משפט מהפה שלי, שמתחת למשפט הזה יכול לחתום דוקטור גבלס, ימח שמו, או היטלר, ימח שמו. תבינים, לא ייתכן שאני והוא נהיה באותה קבוצה, באותה, שאנחנו נהיה תמימי דעים ביחס ליהודי הספציפי הזה שהוא בוגד. לא ייתכן שאני והוא נהיה אותו דבר. אבל מצד שני, ישנם הרבה קונפליקטים. ישנם בעיות בין היהודים, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו נמצאים במחלוקת איתם, לא מחלוקת על, אני יודע, על פגוש שהוא כמת לי, או על הפנס שהוא שבר לי. אנחנו נמצאים במחלוקת על קיומית, לא רק שהוא זרק אותי מהבית, אלא דברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נוראים. אז איך אנחנו פותרים בעיה הזאת? איך אנחנו פותרים קונפליקט עם יהודי אחר, אם אתה לא יכול בעצם לחלוק עליך בצורה כל כך חריפה? אם אתה מפחד להיות באותו צד של אייכמן ימח שמו. אז הכלל הראשון בדבר הזה, זה להבין שעם כל הכבוד, ועם כל הביטחון שבדרך שלנו ובכיוון שאנחנו הולכים בו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא בעלי הבית על האמת. והאמת היא לא דבר אחד ויחידי ונכון שהוא נמצא אצלנו, בידינו, ואנחנו הולכים להגשים אותו, וכל מי שלא חושב כמונו הוא ודאי טועה. ודאי שזה לא כך. כן, למשל, למה דבר דומה? לחיילים שהם יושבים, בטח כולם ראו את זה לא פעם, כשחבר'ה יושבים בשקם ומתווכחים, אחת שם בצבא, כן, אומרת שבלי השריון אתה לא תוכל לזוז. ראית שכל חיל האוויר הפציץ, הוא לא נתן כלום. אתה לא יכול בלי שריון לזוז. ומישהו אחר אומר, הגולנצ'יקים הם זה שעושים כל העבודה, טנקים זה מטוסים, מי שאומר, חבר'ה, אני הייתי בצנחנים וזה, וככה זה כל אחת. ומי צוחק על כל זה? מפקדים יושבים וצוחקים על הגברים הצעירים שלא יודעים את האמת, כי הם מבינים שאחד בלי שני, אין דבר כזה. לא בלי חיל הים, ולא בלי תותחנים, ולא בלי אספקה, אין דבר כזה. לכן לא ייתכן שיש איזושהי קבוצה שהיא היחידה הנכונה, והם יודעים את הדרך, ובעזרת השם לעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, אז כולם ידעו שגם שמי צודק פה, כן? ודאי שמשיח הוא יהיה לו, אני יודע, כיפה סרוגה וסנדלי שורש. זה פשיטה, כן? עם עוזי הוא ילך גם. אומר, מה, יעלה לדעת? הרי משיח הוא רב, נכון? אז מה, הוא לא ילך עם כובע, מגבעת, רציני, כזה, כן? משהו ברור. כן, כן. כן. רואה צאן, אז אתה אומר אז גם כל החבר'ה של גבעות, הם גם יהיו, גם להם יש פה נציגות לעתיד לבוא. טוב, זה אז כל מיני, ודאי שמשיח הוא יהיה ספרדי, אין ספק, יש, כן, 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 שניים, כן. כן. כי יש דעות כאלה שאומרים שאשכנזים הם גם יהודים, אז יש להם אז יש להם אולי, כן, מקסימום הם התגיירו, יחזרו בתשובה, כן. ועוד ועוד ועוד. נו באמת, כן, כאילו, הרי זה בדיחה אחת גדולה. ולכן אומר על זה הרב צבי יהודה, במקור ארבע, אומר דבר כזה. את אחיי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ובכל הארגונים, את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם. חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. רב צבי יהודה, מה הוא היה? הוא היה מתנחל, הוא היה דתי-לאומי, הוא היה מזרוחניק, הוא היה ציוני. מה היה הרב צבי יהודה? למי הוא היה שייך? ומה שהוא לא אמר, הוא אמר, כל ארגון, כוללת גם מישהו שהוא יסד, כולל כל, את ה... כל הדרך שלו. הוא אומר, אל תחליטו שרק איתו כל האמת וכל הצדק. לכן, הגישה הכללית היא ודאי, אם אנחנו רוצים לצאת מאהבת הקמצא, מקמציות שלנו, הגישה הכללית היא קודם כל שאנחנו לומדים להתייחס ליהודים בצורה אחדותית. אחדותית זה אומר שאין לנו אחד בלי השני. כן, כמו ש... כמו שאומר כאן רבי נחמן מברסלב, תסתכלו במקור 7, 7א. דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב שיש, ששם אינו רשע. כי איך אפשר שלא יהיה שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה, בתשובה ואבן. זה הרעיון שאפשר לכנות אותו, כמו שחזר מסבירים, מה זה פני הדור כפני הכלב. מה זה פני הכלב? אז חזר מסבירים שזאת תכונה של כלב. שכשמרביצים לכלב, הוא נושך את המקל שמרביצים לו. זאת אומרת, אתה לא מחפש מה השורש של הדבר. לא מחפש מה עומד מאחורי שמרביצים. ואותו דבר גם ביחס שלנו כלפי יהודים אחרים. מי אשם בכל המצב? הם. הם אשמים. אולמרט אשם, ממשלה אשמה, שמאלנים אשמים, כולם אשמים. תמיד בעיה היא אצלם. יסמניק אשם. מה הבעיה? מי עשה לנו את כל זה? יסמניק. נשנא את יסמניקים. לא את יסמניקים. מי ששלח אותו, מפקדים שלו, הוא אשם. מפקדים, ממשלה, שרון. הם שהחריבו לנו את גוש קטיף. הם שעשו, לקחו מאיתנו את הכל. בעיה היא בהם. דבר הזה הוא נקרא פני הכלב. ההסתכלות הזאת, שאתה מרוכז על מקל שמוקה בך, זה פני הכלב. ואיך הסתכלו על זה חז"ל במסכת גיטין, כשהם מדברים על חורבן בית המקדש? מה הם אמרו? מי אחריו החריב את בית המקדש? טיטוס? וספסיאנוס החריב בית המקדש? אולי אימפרטור נירון ששלח אותם, או אדריאנוס, הוא זה שהחריב לנו בית המקדש? מי החריב את הבית? אנחנו. רבי יוחנן אומר שזה בגלל חכמים, חכמים אומרים שזה בגלל רבי זכריה הרב בן אבקולס, קמצא ובר קמצא, תמיד בתוכנו, תמיד בעיה בפנימיותנו, קמצא בקר ובר קמצא שבתוכי, אני החרבתי את בית המקדש. אתם יודעים, זה כל העניין, שזה אני, בי בעיה. זאת המשמעות של אהבת הקמצא. אין אף אחד אחר. מי זה קמצא? הרי לא היה, יכול להיות שבכלל לא היו אנשים כאלה במציאות, בעולם. אין שם כזה בעם ישראל, קמצא ובר קמצא. אתם יודעים, זה שמות שהם לא ריאליים. זה שמות שחז"ל נותנים למציאות הזאת, לפחות לפי המהר"ל, ככה יוצא ששמות עצמם הם בעצם אמירות. קמצא בתוכי. הוא זה שהחריב בית המקדש. לכן יוצא מפה מה שאנחנו רואים בדברי גמרא בירושלמי במסכת יומא, מה שפתחנו את זה, את השיעור שלנו, שכל דור שלא נברא בית המקדש בימיו, כאילו הוא יחריבו. מי זה הוא יחריבו? זאת ההסתכלות שלי. לכן תשעה באב זה לא יום שבו אני יושב ואני זוכר מה שקרה לפני 2000 שנה. אני לא אשכח ולא אסלח לרומאים על מה שהם עשו לי. הרומאים כבר אינם, מה אתה לא שוכח, לא סולח, הם כבר לא פה, לא בתמונה. לא אשכח, לא אסלח. מה זה קשור? הרי הבעיה היא לא בהם, לא ברומאים. הבעיה היא שאני צריך משהו לתקן בתוכי. לא תשכח, בסדר, אז יש לך זיכרון. אבל הבעיה, תיקון, אנחנו מחפשים תיקון, לא מחפשים את הנקמות. לכן, אני חושב שתשעה באב זה יום שלא, שהמהות שלו, זה יום לא שאנחנו בוכים מה שהיה לפני 2000 שנה, אלא יום שבו אנחנו יושבים היום ומתבוננים מה היחס שלנו לעם ישראל. איך אני היום מתייחס ליהודים אחרים? זאת משמעות אחרת לגמרי. זה יום שבו אני יוצא מהקמציות שבי, שנקראת ציבור שלנו. שמעתם פעם ביטוי כזה? ציבור שלנו? לאפוקי מאי? הציבור שלא שלנו, נכון? אתם מבינים את הדבר הזה, הוא מחריב לנו את הבית. וכשאתה בתשעה באב יושב ומצטער ומתענה, כל הדברים הללו הם נועדו בשביל תיקון הזה פנימי שלך, בתוכך. לא מה שהיה. כמו שמביאים קורבן, קורבן בבית המקדש. אם אתה הבאת קורבן ולא אמרת עליו וידוי, ולא התכוונת, ולא עשית כוונות הנכונות, אז אין בזה שום ערך של קורבן. סתם שחטת את הכבש. זהו, זה הכל. אין לזה שום ערך של קורבן. מקסימום זה שישליק. קורבן זה כשאתה עושה, כשאתה מבין את הדבר הרוחני, כשאתה עובר כל התהליך, אתה זוכר את נפש הבהמית שלך, ואתה אותה מקריב על המזבח, ואתה חוזר בתשובה, אתה עושה מהפך, משתנה מקצה לקצה, שאתה מתעלה חזק מאוד, אז כגולת הכותרת לכל העבודה הרוחנית הפנימית שלך, להקרבה הפנימית שלך על המזבח, אתה מבטא את זה על ידי צד החיצוני שהוא כבש, אז זה נקרא קורבן. אותו דבר גם הצום. אתה צם, בסדר, צמת. אבל זה, אם אתה לא מבין מה המהות של צום הזה, אז זה דבר שהוא חשוב. אבל זה לא זה, זה לא עיקר העניין. אולי זה יותר דיאטה. עיקר העניין זה לנסות למצוא סיבה למה בית המקדש לא נבנה היום. למה היום אנחנו, מה בי מעכב בניית בית המקדש היום. ואז לכל דבר יש מלא משמעות, גם לקינות, גם לישיבה על הרצפה וגם לשים על הראש אפר. כל זה, זה נועד כדי שאני אתעורר וילמד איך אני אתייחס לעם ישראל. לכן, זה כבר משפט ידוע, אבל באמת ככה חז"ל אומרים, תסתכלו במקור 8. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומרת ככה, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אז יוצא שאדם בעצם, כשהוא יושב בתשעה באב, והוא חוזר בתשובה, והוא מנסה לקנות לעצמו דעה נכונה, והדת נכון, אז הוא, אז, באמצעות זה, ככה הוא בונה לעצמו בית המקדש. ככה בונים אותו. ודאי שהרבה יותר קל לעלות להר הבית, ולתקוע שם בשופר, וכל הוואקף יקפוץ עליך, וישם ממוע, ויעצרו אותך, ואתה תצא משם גבר אחרי שם שעתיים של חקירה, וזה, נעצרתי על ידי משטרה, וזה, הייתי במעשיהו, וזה. יש תהילה שלמה סביב זה. כן, אני עשיתי, עליתי, וזה. זה קל לעשות. זה לא דורש שום מהפך פנימי, שום תיקון, שום עבודה. ודאי שזה דבר טוב לעשות פעולות חיצוניות וגם... זה ודאי, אני לא בא עכשיו לשלול את הצורך גם למעשה החיצוני. אני בא להגיד שזה לא בא במקום, שזה לא עיקר. לא במקום ולא עיקר. אלא עיקר זה איך אני משנה את היחס שלי לעם שלי, ליהודים אחרים. מה שהחריב את בית המקדש, שנאת חינם, מה שאומר הרב קוק, אז יבנה את זה אהבת חינם. אז איך אני לומד? לאהוב חינם. ולא רק לאהוב, אלא להקפיד, להעביר את זה ממש בחיים שלי. כמו שיש סגנון כזה, כן? כמו שהאדם, בלי שאתה אומר איזושהי עקיצה נגד חרדים, אתה לא עזה, אתה לא מתחיל את השיעור. כמו מילתא דבדיחותא כזאת, כן? כאילו אנחנו... אקורד ראשון, כן, מתחילים, כן, משהו איזה, אנחנו לא כמו חרדים, או אנחנו לא האלי ששם, שלא יודעים משהו. לא, זה לא ככה. אין לך שום דור ושום חלק ושום מפלגה ושום זה שכל האמת וכל הצדק אצלם. אנחנו כולנו אוהבים ורוצים את כולנו, וזה התיקון, לזה אנחנו שואפים. ואז, ודאי שאנחנו את זה מאוד מאוד מדגישים בתשעה באב, אז יש לזה משמעות. אז זה לא נפוליאון, אז זה לא יחס של נפוליאון, אלא יחס פנימי יהודי. וכדוגמה לזה, אני רוצה להראות לכם את היחס של הרב קוק, איך הוא מבטא את הרעיון הזה במקור 9. אומר הרב, שימו עליי עמי. מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם. בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מי בלעדיכם? אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של השיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבת אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכת החיי, הכל אוצרות הן באהבתכם, באהבת כלולותיכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל. אני אוהב את הכל. אני חושב שאם זה יהיה היסוד של העבודה שלנו בתשעה באב, אם בזה מה שאנחנו נעסוק, כשאנחנו נזכור את זה, כשאנחנו יושבים על הרצפה, אולי אז זה מה שיפתח את השמיים. וזה מה שיבנה את בית המקדש. במהרה וימינו, אמן. מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה, תחזירו לי אותם. מי שרוצה יכול להשאיר לעצמו. כן, בבקשה.